רשת פרזן פרוגרסיב.
And I welcome their hatred.
It's all working together to solve the problem of poverty.
Are you willing to fight for that person?
Okay, Boomer.
הפוד מאמריקה.
עם אלי קוק ונדן פלדמן.
טוב, אז שלום לכולם. אוקיי, בומר חוזר. אנחנו מתנצלים על ההפוגה, היה תקופה עמוסה. אבל יש לנו היום פרק מאוד מיוחד ואורח מאוד מיוחד. נדן הולך לעשות פרק אחר, החלטנו להתפצל השבוע, ולכן אני רוצה להזמין את אח שלי, בנג'י. שלום בנג'י. ואנחנו הולכים לדבר על הסרט האלמותי מ-1995, Outbreak, התפרצות. אני מרגיש שעם כמות האנשים שמתים מדי יום בארצות הברית, זה הזמן בכל זאת לנסות לצחוק קצת, למצוא את הרגעים הקטנים של אושר, באמת בתקופה המאוד מאוד קשה הזו. יהיה לנו עוד פרק השבוע מדכא הרבה יותר, שאנחנו נדבר על כל מה שקורה בניו יורק, בניו ג'רזי, ובכלל בארצות הברית המצב מזעזע מאוד, אבל בכל זאת כולנו תקועים בבית, וכמובן שהמילניאלז אולי כולם רצים ומזכירים את הסרט התפשטות, שאני חושב שעוד נדבר עליו, Contagion, שצפיתי גם בו השבוע, והתאכזבתי מאוד, אני חייב להגיד, מהסרט הזה, אבל אנחנו לא פה בשביל לדבר על זה. אני לפחות ג'ן אקס, בנג'י אמנם מילניאל, אבל הוא גדל איתי, ואני כפיתי אליו את הג'ן אקסיות שלי. אני חייב להגיד, לפני שנתחיל בנג'י, שני דברים, אחד מאוד מוזר לי שאנחנו מדברים בעברית.
כן. זה מעולם לא קרה בעיניי, אם זה רק שנינו, פעם ראשונה.
כן, זה פעם ראשונה. אז זה הולך להיות קצת מוזר. ודבר שני, בנג'י הזכיר לי שהיה לנו את הסרט הזה מוקלט בווידאו, אני מדבר איתכם pre-DVD אפילו, היה לנו את הסרט הזה מוקלט בווידאו, ואני חושב שכמה פעמים לדעתך ראינו את הסרט הזה כצעירים?
לא יודע, לפחות 30 פעם. היה לנו את זה באמת מוקלט בווידאו, והנה משהו עוד יותר נוסטלגי, בעצם הקלטנו את זה מסרט השבוע, אז היה לנו את הפרפרים המכוערים של ערוץ 2, ומי שעוד ממש זוכר את זה מה-90s.
אז כאילו היו פרסומות והיינו צריכים להעביר, טוב, זה נשמע מבאס, אבל טוב, אז מי שלא מכיר, אז קודם כל מדובר בסרט מ-1995 עם קאסט מדהים של כוכבים שנמצאים בבסיס שלהם. אנחנו עוד נדבר על זה, אבל לדעתי IMDb עושה עוול היסטורי נוראי לסרט הזה, עם דירוג מחפיר של 6.6.
לא ברור, לא ברור.
באמת לא ברור, אני חייב להגיד שבתור מישהו שכמובן בז לשוק החופשי ולקשקושים האלה של wisdom of the crowds, עדיין, אני בדרך כלל אני מצליח לנחש פחות או יותר מה ציון IMDb של סרט, פה אני מודה שהופתעתי מאוד. למה לדעתך זה לא נתפס כסרט טוב בעצם?
אני חושב ש it didn't age well, כמו שאומרים. זה, כמו שאתה אומר, מילניאלס, ובעצם מי שרואה את הסרט הזה היום בנטפליקס שעולה לו, ולא זוכר ראה את הסרט אז, נראה לי זה עולם אחר. זה מנסה בעצם, נכון, לספר את הסיפור הזה של מגפה דרך העיניים של עיירה אמריקאית קטנה, שבגלל הנגיף כמובן מבודלת מהעולם, אבל איכשהו אז עיירה אמריקאית טיפוסית הייתה יותר מבודדת. זה לפני גלובליזציה, זה לפני סמארטפונים, זה לפני שהטינג'רים יכולים בטיק טוק להגיד, "Oh my God, הצבא השתלט לנו על העיירה." אז יש לי הרגשה שבגלל המכניזם הזה של לספר את כל הדבר הזה דרך הערה אחת, זה מאוד מאוד 90s. זה התיאוריה שלי לפחות.
אני מסכים איתך, אנחנו עוד נדבר הרבה בתור היסטוריון, אני לא יכול לא לנתח את זה גם בנקודת מבט היסטורי. אני כן רק אגיד שאתה צודק לגבי הכל, למרות שהגלובליזציה עצמה כמובן בסי, בכלל אפשר להגיד, אנחנו ב-1995 אני חושב שבמובנים, אני טוען שה-90s היו האזור הכי ניאו-ליברלי, ואני חושב ש-95 אנחנו, וואו, בסי של, אפשר להגיד, אולי במובנים מסוימים, הניאו-ליברליזם, אבל בהחלט אתה צודק שעדיין יש איזושהי כמיהה לחיים האמריקאים הפשוטים של העיירה הקטנה הזו, וזה באמת מעניין לראות את זה בהשוואה לסרט של 2011, של Contagion, ששם הם, אתה פשוט, יש לזה גם את ה-ADD של כאילו הדור הזה, זה קופץ כאילו, וזה יש בזה משהו נורא שטחי, יש המון דמויות שאף פעם לא נפגשים, הם כל הזמן פשוט טק 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 טק, וגם זה מתרחש בכל העולם, כלומר זה מאוד גלובלי, זה הרבה יותר, וזה באמת במובנים מסוימים גם ממחיש אולי, שיש איזשהו דיליי בין השינויים החברתיים לשינויים התרבותיים, כי אתה צודק, הסרט הזה מרגיש לי סרט קצת ישן, ולא ממש, אפילו לא משקף את 95 בעיניי, זה באמת סרט כמעט 80s לפעמים באופי שלו. אז אוקיי בנג'י, בוא נתחיל, אנחנו לא ספר לכם מה היה בסרט הזה, אני ממליץ לכולם לראות אותו, אז בוא נתחיל בנג'י, מה לדעתך, איפה הסרט הזה פוגש אותך, כאילו מה אתה אוהב בסרט הזה?
כמה דברים, אני חושב שבאמת וזה מגמה של בכלל עוד פעם לקפוץ מהנושא הקודם של סרטי 90s, הגיבור הוא חכם, הוא מורד בכללים, אבל הוא לא נינג'ה, הוא לא יכול לחסל אנשים בשתי בעיטות, וכל הדברים האלה.
לא, הם גם מודעים לזה בסרט, כלומר, קודם כל דסטין הופמן הוא הגיבור, צוחקים בסרט שיש לו אף גדול, צוחקים עליו שהוא נמוך באיזה קטע אחד, there's only one action scene, יש איזו סצנה אחת נורא מצחיקה שהוא צריך לקפוץ מאיזה 2 מטר, הוא צריך לקפוץ ממצוק לסירה, ואתה רואה, זה ממש מרגיש כאילו אני ואתה היינו צריכים לעשות את הקפיצה הזאת, אז נכון, אין ספק, הוא...
כן, אני חושב שיותר מכל, יש הרבה סרטים בסרטי אסונות האלה, שיש את המדען שלא מקשיבים לו ואז כן מקשיבים לו וכל זה, אבל פה זה באמת איזשהו Revenge of the Nodes, כל הסרט הזה, והם בעצם נלחמים אולי הדמות הכי טובה בשרט, הרשע דונלד סאדרלנד, שרוצה את הנשק יום הדין שלו הביולוגי, כי הוא מאמין שהעולם תמיד במלחמה. אז זה בעצם התנגשות של שני הפילוסופיות האלה, של דסטין הופמן ודונלד סאדרלנד, וזה נראה לי מה שאני מעריך בסרט, כי זה קורה ברקע של הווירוס והאקשן.
כן, ופה אגב אני חייב להגיד שפה אני כן מרגיש שהסרט מאוד ניאו-ליברלי, אני חושב שזה התחיל ב-80s עם הסרט E.T. שבדיעבד אולי זה ברור לנו, אבל יש לי ידידה מאיה פנחסי שגם כתבה על זה אחלה דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, אבל היא מראה ש-E.T. זה בעצם הסרט הראשון שבאמת המדינה הוא האויב, המשטרה הם רודפים אחרי הילד, אליאט, וברור שיש עוד סרטים כאלה, אבל זה לא כל כך משהו שרואים בהכרח, שבאמת זה ברור שיש פה גם איזשהו שילוב של דיפ סטייט ומיליטרי אינדסטריאל קמפלקס, וכמו שאמרת, הוא רוצה את זה בשביל הנשק הביולוגי, וגם יש המון המון סצנות של כאילו המסר הוא, אל תגיד מה שהמדינה, אל תעשה מה שהמדינה אומרת, תמרוד וכולי, ובמובן הזה אין ספק ש זה לא סרט שאתה מסיים ואתה אומר ככה, אני סומך על המדינה שלי, למרות שיש בזה גם משהו שהוא גם מאוד ניאו-ליברלי, טכנוקרטי כזה, ה-CDC הוא כזה כן גוף של אנשים שבאמת רק רוצים לעשות טוב וכולי, כלומר רנה רוסו שמשחקת את אשתו לשעבר של דסטין הופמן, היא עובדת ב-CDC, אגב זה הצחיק אותי בנג'י, שמת לב שנתנו לה ראש ה-CDC בגלל שזה לנה הפכו אותו לדרומי כזה,
כן, 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 זה היה מאוד משעשע,
קצת מצחיק,
אבל תשים לב גם אפילו זה לעומת במיוחד ה-CDC תחת טראמפ או בשנים האחרונות, כאילו לפחות יש כן איזושהי אמונה במוסדות שנעלם לחלוטין, כי היום.
כן, לא, כי זה בדיוק, זה הנקודה שלי, שזה לא היום, זה תקופה שהאקספרט, כמו שאמרת, Revenge of the Nerds, החנונים והמדענים הם הגיבורים שלנו והם יצילו אותנו, ויש רק אמת אחת ואתה לא צריך לחשוש ודברים כאלה.
לגמרי, אז אני חושב שזה מה שבסופו דבר מחזיר אותי לסרט הזה, כי זה לא המדען וויל סמית, זה רק דסטין הופמן הגיק.
כן, אז לפני ש... אז האמת היא, מה שאני הכי אוהב בסרט הזה, קודם כל, וואו, בוא רק למי שאולי לא זוכר. אז הגיבור הוא דסטין הופמן, רנה רוסו היא אשתו, מורגן פרימן בתפקיד מאוד מאוד מרכזי, הוא בעצם המצפון של הסרט הזה, הוא מתחיל רע ובעצם עובר להיות טוב, ויש לו איזושהי משבר מוסר באמצע שהוא בסוף, עוד נדבר על הסצנה הגרועה לדעתי בסוף, שלדעתי אפשר להבין אולי מהסצנות האחרונות למה זה 6.6, אבל אז אחרי השלב הראשון של באמת הכוכבי על האלה, אז יש לך את פאקינג קווין ספייסי, אגב, תקן אותי אם אני לא טועה, הקווין ספייסי הכי חמוד, הכי נחמד, הכי הולסם, כאילו, אתה זוכר את קווין ספייסי משחק דמות כל כך חיובית ופשוט pure goodness? כאילו, אני, אגב, 95 באותה שנה בדיוק יצא גם 7 וגם החשוד המיידי, זה פאקינג סרט שנה מטורפת בשביל זה, אבל הוא לא יודע, באיזשהו מוזר, באיזשהו מקום קצת מוזר לי שהוא בכלל הסכים לעשות את הסרט הזה
לגמרי, אבל לפעמים אתה יודע, הם כולם יצאו בשנה הזאת, לך תדע מתי הם צולמו וכדומה.
כן,
אז נראה לי זה דווקא זה עזר לו להיות yet another בכל כל השחקנים המעולים האחרים האלה, גם אם הוא דמות משנית. והוא עושה את זה טוב, אין מה לעשות, זה קווין ספייסי.
וגם, לא סיימנו, הרשימה עוד ממשיכה, מי שמשחק את החייל הצעיר החדש, שכמובן מתגלה כגיבור לא קטן בעצמו, זה קיובה גודינג ג'וניור, שגם אנחנו שנה לפני ג'רי מגווייר, אז בדקתי, אז זה בעצם קיובה גודינג ג'וניור לפני שהוא מפורסם. לפני שהוא כוכב, אז זה מעניין, אבל אני דווקא חושב שרואים בסרט הזה למה הוא הולך להפוך לכוכב. האמת היא שראיתי את זה שוב, די התרשמתי ממנו בסרט הזה, אני חושב שהוא עושה את התפקיד שלו מצוין, אבל גם שם זה לא נגמר, אתה הזכרת בסופו של דבר, באמת מי שנותן את הטון של הסרט הזה, יותר מדסטין הופמן, מי שלדעתי, he's the MVP, דונלד סאדרלנד, ג'נרל דונלד מקלינטוק, בתור פשוט הרשע, וואו, איזה, לפעמים אנחנו שוכחים איזה שחקן ענק דונלד סאדרלנד, וכמה שהוא שחקן כל כך יותר טוב מהבן שלו.
לגמרי. חשבנו, כשאמרנו שנדבר על הסרט, אז חשבנו שכאילו, על כמה מהשורות החיובות עלינו, אז זה כמעט כי צריך לעשות חלוקה בין שורות של דונלד סאדרלנד לשורות של כל האחרים.
אז יאללה, בוא נזרום, בנג'י.
כן.
מה, אז אני אתחיל עם המשפט הקלאסי, שאגב, אפילו כאן שידרו את זה בטלוויזיה לפני איזה כמה שבועות, שהם רצו לעשות איזה קטע למגפות בקולנוע, רואים את דונלד סאדרלנד בחמל, בוור רום, והוא כזה מתאר את הסיטואציה שבה אולי המגפה תצא מהעיירה הזאת, תתפשט, והוא אומר כזה 24 hours, 36 hours, 48 hours, ויש את המפה האדומה הזאת שהולכת ומתרחבת ובום.
The most optimistic projection you, Sam Reed, is willing to make for the spread of the virus is this. 24 hours, 36 hours, 48 hours. The containment procedure must be viewed objectively. Be compassionate, but be compassionate globally.
וזה עד היום. כשאני פוגש את בנג'י ואני חושב על הסרט הזה, או נראה לי פעם ראשונה שהרמתי לך טלפון שהבנו שהקורונה הזה, נראה לי ניסיתי לעשות איזה חיקוי של דונלד סאדרלנד, ובשבילי זה היה ככה הציטוט.
לגמרי, לגמרי. וגם השורה אחרי, be compassionate, but be compassionate globally.
אגב, זה די מדהים, כי חשבתי זה המון, כי אחד הטיעונים, אגב, המוצדקים, אפשר להגיד, של הניו-ליברליזם, זה ש... זה נכון, האי שוויון עלה בטירוף בארצות הברית, העשירים הם המרוויחים הגדולים, אין ספק שהמעמד הפועלים נדפק לחלוטין, וגם מעמד הביניים, אבל יש אנשים שמדברים על אי שוויון גלובלי בתקופה הזו, ובכלל מה שקורה במקומות אחרים, והם אומרים, אתם אומרים, אוקיי, אתם המפסידים, אבל be compassionate globally, כבר הימים של, איך הולך הביטוי הזה בעברית, הרי עיריך הקודמים, לא. אז אני יודע שעכשיו אתם אוכלים חרה שם בחגורת החלודה, אבל בסין ובהודו ובזה, המצב שלי משתפר, אז אין מה לעשות, אז חשבתי על זה, be passionate globally.
לחלוטין. אני חושב שהשורה השנייה שאתה בטח תאריך שהוא יורד על המקצוע שלך, זה השורה הזאת של now you revisionist historians are saying Truman dropped the bomb to scare the Russians.
נכון, יש איזה קטע שהוא דופק נאום מדהים על זה ש... בעצם מה הוא מנסה להגיד שם שהוא כועס על היסטוריונים שמאלנים כמוני?
שהוא בעצם משקף עוד פעם את אותו פילוסופיה שמנוגנת למה שדסטין הופמן מייצג, שזה כאילו אנחנו תמיד היינו במלחמה, אנחנו צריכים את הנשק הזה, זה 2600 אמריקאים בדיוק כמו כל חייל שלי שמתים בשביל המדינה, והוא שם את זה על ה, כאילו על הארק של ההיסטוריה בחצי השני של המאה ה-20 באמריקה, שהוא מדבר ש-FDR הם יכלו לכבוש את וייטנאם עוד כשהם נלחמו ביפנים, וזה טוב שהוא הטילו את הפצצה, כי זה הציל מאות אמריקאים, ואתה יודע, ראיית עולם מאוד של גנרל שכנראה גדל בתקופת מלחמת וייטנאם, אולי קוריאה, אם הוא גנרל בשנות ה-90, וכאילו המלחמה הקרה הסתיימה, אבל הוא מבחינתו כל העולם עדיין אויב.
1918. Remember your history, Donnie? The great influenza pandemic? Circled the globe in 9 months. Killed 25 million people.
My father lost 3 brothers in that, so?
What if there were men who could have stopped? Only they didn't. How do you think history would judge such men?
Oh, baloney. FDR stopped Stilwell going into Indochina. He caused the Vietnam War. What did history say about him? Truman dropped the bomb on the Japanese, saved hundreds of thousands of American lives. Now your revisionist historians are saying he just dropped that bomb to scare the Russians. Come on, give me a break.
Those men were at war, Donnie. We're not.
We are at war, Billy. Everybody is at war.
כן, כן, לא, אין ספק. אגב, בשבילי זה גם נורא מעניין, כי זה, מי שעוד סרט מדהים, שאני ממליץ לכולם לראות, זה סרט כמובן JFK, ואולי הסצנה הכי טובה בסרט של אולבר סטון עם JFK, זה שקווין קוסטנר הולך לפגוש את דונלד סאדרלנד, שהוא גם איזשהו דמות מאוד מאוד גבוהה בצבא האמריקאי, נראה לי הצבא, ושם הוא בעצם, בדיוק הדמות ההפוכה מהדמות שבסרט הזה, שם הוא בעצם חושף אותך לכל הסודות של ה-military industrial complex, ולא יודע, קשה לי להפריד בין שני הדמויות האלה, הם כל כך אותו דבר, רק הצד השני של הפלא, אבל אין ספק שסאדרלנד, every line is delivered, כאילו, בצורה מדהימה, והזלזול שיש לו כלפי חיי אדם, וכל דבר שהוא בינו לבין הנשק להשמדה המונית. אגב, זה נראה לי תקופה גם שהתעסקו הרבה בנשק השמדה, כאילו, אתה יכול להבין איך בוש כמה שנים אחרי זה שיקר לכל האמריקאים, כאילו, נכון? זה היה איזו התעסקות כזאת, נראה לי, ב-90s, נכון? This was like a thing.
כן, כי הם חששו כשהחומה נפלה, ובאמת לכמה שנים שם פלוטוניום, כאילו, וכל מיני דברים רצו חופשי, כי הרופסים הפסיקו לשלם לאנשים, ושוק השחור משוגע. אז כביכול כל מיני דברים עברו בשנים האלה. אפרופו, אבל ציינת את JFK, יש חיבור מצחיק בין הסרט הזה, Outbreak, ל-JFK. אז אם אתה זוכר, בסרט הזה יש את כזה איש משטרה צבאית, שבסוף הוא עוצר את דונלד סאדרלנד, ודונלד סאדרלנד כזה כל הזמן יורל עליו, הוא כזה הטאודי שלו.
נכון.
אז אם אתה זוכר, טוב טוב, קונו די. קונו די הוא המפקד של דונלד סאדרלנד, בפלשבק ב-JFK. זה בעצם הפוך. שם הוא המפקד של דונלד סאדרלנד, והוא רודה בו.
מעניין, מעניין. מצחיק. אז אוקיי, עוד ציטוטים נבחרים של דונלד סאדרלנד, או שזה בשבילך שניים?
אני חושב ששוב, יש לו איזה, זה לא בדיוק משפט, אבל אני חושב שהוא אומר את זה, זה 4-5 פעמים בסרט, the goddamn sentimentalists. ואני כמעט מרגיש שהוא מדבר לקהל, הוא כמעט שובר את הקיל הרביעי שהוא אומר את זה, הוא כזה, אתם שצופים בבית, שרוצים שהעיירה הזאת, שכולם יחיו, והאימא המתוקה הזאת, שהיא תצא בסדר וכל זה, אתם סנטימנטליים שלא מבינים איך העולם באמת עובד.
כן, לא, אין ספק שזה הכיוון. אגב, לא הזכרנו, הבמאי של הסרט, אני חייב להודות, במאי שאני, לא יודע, הוא, שהוא, הראש שלו, שאני חושב על השם שלו, וולפגנג פיטרסן, אני לא ממש חיברתי אותו לסרט הזה, האמת היא בשבילי הסרט הזה הוא כמעט נטול במאי, שזה בדרך כלל בשבילי אומר משהו טוב על הסרט, עם סרט, הוא מסוג כזה, רוברט זמקס אני חושב על זה, במאים מדהימים כאלה, שאף אחד לא ממש זוכר מי הבמאי של הסרטים שהם עשו, כי הסרטים כל כך טובים, באיזשהו מקום, שאתה, אתה יודע, זה לא יותר, הוא פשוט עושה את זה נכון, הוא עושה את זה טוב, אבל זה ממש נראה לי השיא שלו בקו האש, שנתיים לפני זה, מי שלא ראה את זה, סרט ממש מעולה עם קלין איסטווד, על In the Line of Fire, גם עם רנה רוסו, על תוכנית לחסל את הנשיא, אני חושב שג'ון מלקוביץ' משחק שם את הרע, נכון בנג'י?
כן.
כן. כן, ואז האמת היא, I think this is his peak, כאילו אני חושב שאחרי זה, רגע למה? Air Force One for Mother Russia.
כמובן, וולפגנג פיטרסן בהוליווד, כן, אתה יכול להגיד התפרצות, או Air Force One, שגם כנראה, מה שאמרת על במאי, הוא יודע לעשות רעים, גם גארי אולדמן ב-Air Force One, וגם דונלד סאדרן פה, אבל דס בוט,
נכון,
ב-80 בעצם הסרט שהוציא אותו מגרמניה, זה כנראה גם באיזשהו מקום גם הפיק שלו.
נכון, אתה צודק. ברור, היינו צריכים להזכיר את זה ראשון, זה הסרט בתוך הספינה, נכון? וואי, שנים לא ראיתי את זה.
זמן טוב לראות את זה עכשיו שכולנו בבידוד, כי הוא כמעט 4 שעות, והוא בו מתרחש על צוללת גרמנית.
צוללת, זהו. כן. יפה, יפה. נכון, איך לא הזכרנו את זה. וזהו, ואז אחרי Air Force One, The Perfect Storm ב-2000, טרוי ב-2004, וזהו, הבן אדם עשה את שלו, אבל אז במובן הסיימים, לפחות אין ספק, לא בקריירה הקולנועית שלו, אבל בהוליווד זה השיא שלו. אגב, מדובר בשיא של הרבה, כאילו, זה מתאים לראות, דוסטין הופמן הוא כבר, איפה דוסטין הופמן? בוא נדבר שנייה על דוסטין הופמן. איפה הסרט הזה פוגש את דוסטין הופמן ב... בקריירה שלו, הוא כבר בדרך למטה, הוא כבר לא, כן.
הוא כבר בדרך למטה, כן. כלומר, אני חושב שאם היית צריך להגיד את השיא של הקריירה של דוסטין הופמן, זה כנראה Rain Man.
אני חשבתי קוצי, אני באתי להגיד קוצי, אבל זה לא כזה, אותו דבר. מתי זה Rain Man, אתה זוכר? Off the top of your head?
לא, אולי שוף ה-80, 90?
נראה לי יותר מוקדם. אתה אומר the 90s movie, הנה, לא, 88, טוצי זה 82, קריימר נגד קריימר כמובן, ואז יש כמובן All the President's Men ולפני זה, אבל באמת מעניין לראות, תשים לב, אוקיי, אני מקריא לך את הסרטים של דוסטין הופמן מאיש הגשם עד התפרצות, אוקיי? Family Business, ראית את זה? לא זכור לי. דיק טרייסי, טוב, יופי. הוק.
הוא מעולה שם. הוא אבל הכי טוב שם.
כן, ואז יש את התפרצות. גם הירו לפני זה שזה מעניין, כלומר אין ספק שבשבילו זה גם איזשהו מיני קאמבק, אחרי זה יש וואג דה דוג שנתיים אחרי זה. אבל דוסטין הופמן טוב בסרט הזה.
אז רציתי לאתגר אותך בשאלה פה.
כן.
כשהתסריט ככה קפץ שם בהוליווד, פיטרסן חשב על הריסון פורד, ואני לא יכול לחשוב על הרבה מקרים שזה נכון. טוב שהלכו עם דוסטין הופמן. כלומר, כמובן, יש פה את הרבל בתוך הצבא, והריסון פורד עם האצבע המאשימה שלו, הוא היה משתמש בה הרבה ובצורה טובה.
There'll be a lot of pointing in this movie.
Exactly. אבל באמת, hats off לדסטין הופמן, שעוד פעם, מביא את העומק, כאילו, הוא ומורגן פרימן, במיוחד שזה רק שניהם, זה כמעט נהיה סרט אחר, נכון?
אני לגמרי מסכים איתך שאם זה היה הריסון פורד, זה לא היה עובד, והוא יותר מדי אקשן הירו, ו... האמת היא שהייתי יכול לראות, זה קשה, אתה צריך מישהו שהוא קצת חתיכת חרה, כולם שונים אותו בתחילת הסרט, הוא לא ממש שם פס על אף אחד, אבל בעצם deep down inside אתה יודע שהוא ממש בן אדם זהב וטוב, הוא תמיד יעשה את הדבר הנכון, והוא תמיד ישים את האינטרסים של הכלל מעל האינטרסים שלו.
שים לב שתיארת עכשיו את הן סולו, רק לשקף.
אבל לא, אתה צודק גם שיש בזה גם משהו נבשי שאתה צריך בתפקיד הזה, ואתה לא רוצה, בכל זאת זה מדענים, והוא כולו קופץ איזה פעם אחת בצורה ממש עלובה מההליקופטר לסירה. אגב, זה שהוא, לא יודע כמה זה הגיוני, זה שהוא נשוי לרני רוסו בסרט הזה, אגב, בדקתי גבוהה ממנו ב-7 סנטימטר, אבל כן, אתה יכול לחשוב על מישהו אחר, מהתקופה הזו שהיה, היית אומר, היה עושה את זה יותר טוב, אני חייב להודות שאני מתקשה.
לא, גם אני. ועוד דבר שאני מתקשה בו, שאולי כאילו ניחא דונלד סאדרלנד, זה בסופו של דבר זה לא תפקיד גדול, זה בטח היה רק כמה ימים צילום, מורגן פרימן, זה שנה אחרי שושנק, אוקיי?
אוקיי, אוקיי, נכון.
העשור עם ג'רייבינג מיסטייטיס, הוא שנה אחרי שושנק, הוא עושה את זה? כאילו, כל הכבוד, הוא מדהים בזה, אבל מפתיע, לא?
לא, לדעתי הוא דמות, קודם כל מורגן פרימן, אתה יודע, just keeps cashing those checks. הוא נראה לי אחד כזה שלא, הוא לא אומר לא לסרטים. קשה לי לחשוב על, גם תסתכלו על העמוד ה-IMDb שלו, זה מזכיר קצת את שחקנים אחרים שפשוט, אתה יודע, don't always play. אבל תשמע, אני חושב ש, בוא נגיד ככה, 3 years later הוא משחק את הנשיא ב-Deep Impact. הסרט שגרם לארמגדן לראות טוב, אז הוא לא בדיוק בן אדם שפיקס אנד צ'וזס. אגב, צריך לזכור שגם הוא היה ב-7 באותה שנה עם קווין ספייסי, כלומר שניהם לדעתי הסרט הכי טוב של השנה. אגב, צריך להגיד 1995, עוד שנייה אני אבדוק את זה, נראה לי תקופה די טובה לקולנוע. ופה אני רוצה אולי, לפני שאנחנו נכנסים ממש לסרט עצמו, כשאני צפיתי בסרט הזה מיד אחרי שצפיתי בקנטייג'ן ב-2011, אני הגעתי למסקנה שאני כבר הרבה שנים מדבר עליו, שזה נכון, אין ספק שהטלוויזיה הלכה והשתפרה בצורה מדהימה ב-late 90s, ואנחנו יודעים על הסופרנוס ו-The Wire ו-Breaking Bad, ובאמת טלוויזיה עשתה קפיצה מדהימה, הקולנוע פשוט כל כך ירד. הסרט הזה הוא כל כך יותר טוב לדעתי מקנטייג'ן, הדמויות יותר מלאות, התסריט יותר כתובה יותר היטב, הכל עד ה-20 דקות, חצי שעה האחרונה של הסרט, הכל סך הכל מאוד הגיוני, הכל מתחבר, אכפת לך מהדמויות, אתה כאילו, אני לא יודע אם ראית קנטייג'ן בזמן האחרון, אבל זה פשוט, אתה יודע, זה פשוט, אתה יודע, ערבוב של סצנות של כל מיני אנשים בכל העולם שלא מתחבר לכלום. יש בזה, בשטחיות הזאת שבאמת אני רואה אותה הרבה בקולנוע בשנים האחרונות, כמובן בעיקר ב, אתה יודע, סופר הירו מוביז כמו אבנג'רס כזה וכולי, אבל איזשהו משהו לא מחובר שם.
אני מסכים לגמרי, והמודל העסקי דוחף, כמו שאמרת, איך שהמודל העסקי של טלוויזיה השתנתה לחלוטין, בהתחלה זה היה פשוט DVD rentals, שזה עבר בעצם את הכסף שעושים גם משוק הטלוויזיה, וזה אפשר את סופרנוס ו-The Wire ו-Homicide ועוד כמה כאלה, והיום נטפליקס, ותראה את Uncut Gems או A Family Story, לאט לאט אני חושב שהאינדי והסטרימינג, גם בטלוויזיה אבל גם בקולנוע, אולי ידחפו את האולפנים באמת שישאר להם רק The Avengers.
כן, אני עכשיו באתר של האסקרס, ורק כאילו, שתבינו, Jesus Christ, 1995, אתה רוצה לשמוע מה היו הסרטים שהיו מאמנים לבסט פיקשר?
בוא אני אנחש.
אוקיי, יא, תנחש.
Usual Suspects.
לא. לא, אני לא חושב, זה סרט מדהים, אגב, אחד הסרטים האהובים עליי, אני לא חושב שזה הסרט שהיה critically acclaimed
בזמנו. נכון, נכון.
הזכרת כבר, אני אגיד לך רמז, הזכרת סרט כזה, אתה משום מה חשבת שזה שנה לפני זה, אבל בגלל שהאוסקר זה שנה...
שושנק.
זה שושנק רדמפשן, נכון, לא זכה, אגב. סרט אחר, אולי הסרט הכי חשוב בחיים שלי ושלך, אתה יכול לחשוב עליו? הסרט של שנות ה-90? לא זכה באוסקר. פאופ פיקשן. ספרות גדולה, פאופ פיקשן זה גם 95, הסרט שזכה זה פורסט גאמפ, יש גם 4 weddings and a funeral and the quiz show, אז כן, כאילו, אני חושב ש... I rest my case מבחינת האיכות של הקולנוע אז, למרות שפורסט גאמפ סרט עד היום קצת בעייתי, אבל אין מה להשוות בין הקולנוע לדעתי של ה... שאגב, מאוד קשה לי להסביר את זה בתור היסטוריון, מה גרם לקולנוע ב-mid to late 90s, אני חושב שזו התקופה שבה באמת יש איזושהי פריחה, אני רק יכול להגיד אולי זו תקופה שבה הניו-ליברליזם, ככה ראיית העולם הזו היא כבר מאוד קיימת בחברה ובתקופה, אבל מי שיוצר סרטים הם בעצם עדיין דור לפני זה, כלומר הם עדיין יכולים לראות את העולם הזה. אני חושב גם הסרטים כמו איך קוראים לסרט עם ברד פיט, שהוא שזה גם מסוף השני אחד הסרטים יותר ביקורתיים על פייט קלאב, כאילו עדיין יכולת כאילו ליצור איזשהו נרטיב שהוא מחוץ להגמוניה, לא יודע אם זה, if that makes sense.
כן, אני חושב שאתה רואה כשהוליווד פורחת מספיק, אז השוליים מספיק גדולים שסרטים כמו Fight Club למשל באמת נעשים, ונעשים עם אדוורד נורטון וברד פיט. אבל התיאוריה שלי לגבי הקולנוע ב-90s זה קניונים וריטייל, זה לפני אמזון, ובעצם אם אתה חושב על מתי היו הכי הרבה מולטיפלקסס וקניונים באמריקה, זה פחות או יותר אז, ואז המשבר הקטן ו-9-11 ב-2001, ואז 2008 מחסל את זה סופית, ואמזון כמובן. אז היית בקניון, אז הלכת לראות סרט.
אתה כל כך צודק, אני זוכר גם כמה הקולנוע הוא חלק משמעותי מהחיים שלי, בתור בחור בן 14-15 בתל אביב, שנוסע באוטובוס לרב חן או לדיזינגוף סנטר. אני אוסיף עוד כמה דברים, אבל אני באמת חושב שנגעת בול. השוק הסיני עוד לא מספיק מפותח, ככה שהאנשים שאחראים על הסרטים לא צריכים להגיד, אוי, אבל הסרט צריך להיות מותאם גם להם, שזה משהו אני חושב מביא לעלייתו של הסופר הירו מוביז, וכל הסרטי בום בום שמתפוצצים. וגם אפשר להגיד שזה סרט שבכלל, אני לא חושב שהיו עושים אותו היום, אני חושב שהתקציב הזה שהיית צריך לשלם לכל הכוכבים האלה, זה היה יכול לקרות רק אם זה היה סרט שכל מי שהזכרנו פה, קיובה גודינג ג'וניור הוא איזה גיבור על, ומורגן פרימן הוא בעצם משחק את רוברט דאוני ג'וניור. אגב, that's interesting, רוברט דאוני ג'וניור היה יכול לעשות את הדמות הזאת.
של דסטין
הופמן. טוב, רוברט דאוני ג'וניור יכול לעשות כמעט כל דמות לדעתי.
כן.
אני מהמעריצים הגדולים שלו, אבל בכל מקרה...
עשיתי את החידון אוסקר שלך, לי יש שאלה אליך.
אוקיי.
אני צריך שתעצום עיניים, תחשוב, שנינו ראינו את הסרט לאחרונה, בסדר?
אוקיי.
האם יש עוד מישהו אפרו-אמריקני בסרט, מלבד קובה גודינג ג'וניור?
אז קודם כל אני חייב להגיד שכשראיתי את הסרט, זה עניין אותי לראות עוד משהו שעוד לא היה את הפוליטיקת זהויות שהיה פעם, שבראים את ההערה הזאת, הקטנה, Every Town in America, אולי פספסתי, אבל אני חושב שחוץ מאולי גופה אחת, כולם, בלי יוצא מן הכלל, היו לבנים, אבל מן הסתם הסרט מתחיל באפריקה, יש הרבה שחורים בסרט, כאילו יש את כל האפריקאים, בזעיר.
נכון, נכון, אבל לכן השאלה הייתה אפרו-אמריקאים, זה הטריק.
יפה, אופה, לא, אז אני אגיד ש... שלא, וזה באמת משהו ש... טוב, אנחנו יודעים, זה התקופה שפרנדס זה התוכנית הכי פופולרית בטלוויזיה, ו- God knows, you're never gonna see a fucking black person on Friends, אז כאילו...
אז בעצם קובה גודינג ג'וניור הוא כאילו לוטננט טוקן בסרט הזה.
האמת היא, אני חשבתי שזה יותר מעניין מזה. אני הרגשתי שקובה גודינג ג'וניור משחק דמות שלא היה צריך להיות שחור. דוד, שכחתי את מורגן פרימן. יש גם את מורגן פרימן, יש שניים. אבל אני חושב, מאיפה מעניין דווקא, זה שאנחנו לפני תקופת הפוליטיקת זהויות, ולכן השחורים האלה, אז מצד אחד יש לנו בעייתיות מאוד גדולה, שלנו את השיתוף הזה, שחייבים תמיד לדאוג, כשמראים ארבע משפחות, ואיך הן חוות את המגפה הזאת, אז אחד מהם יהיה משפחה שחורה. אגב, אבל, שאגב, מאוד מרגישים את זה, בקנטייג'ן. זה תמיד כזה, רואים כזה ממש משפחה סינית, ומשפחה שחורה, ומשפחה, אני חושב שיש שם איזה קטע של זוג לסביות או איזה משהו כזה, כלומר, מאוד, מאוד בולט. מצד שני, אולי זה מסכם את כל הנושא של פוליטיקת זהויות, זה עדיין תקופה שבו הדמויות האלה יכולו להיות דמויות מלאות, ואתה לא מזכירים פעם אחת את זה שמורגן פרימן הוא שחור, או קיופר גודינג ג'וניור הוא שחור.
זה נכון, זה רק להבדיל מן למשל התפקיד של וויל סמית' ב-Independence Day, באמת התפקיד פה של קיופר גודינג ג'וניור כנראה נכתב בלי שום מחשבה לליהוק. או לגזע שישחק אותו.
כן, בניגוד לסרט הבא שלו שהופך אותו למפורסם, שזה כמובן ג'רי מגווייר, ששם זה חייב להיות שחור, הוא ספורטאי. אבל אגב, אתה יודע שיש עוד שחקן מאוד, לא, הייתי אומר מאוד מפורסם, אבל בסרט הזה, זהית מי זה ג'ימבו? ג'ימבו, למי שלא ראה את הסרט, הוא בעצם הבחור שמביא את הקוף, שהוא הקוף שעם המחלה, הוא זה שבעצם מביא אותה לארצות הברית, הוא מנסה ככה למכור אותה בשוק השחור. זהית מי זה?
כן, זה באמת אירוני שמי שמביא את המחלה לאמריקה הוא לאחר מכן ידוע בתור דוקטור מקדרימי.
מקדרימי, בדיוק באתי להגיד, it's מקדרימי. מצחיק. אבל טוב, כבר דיברנו 35 דקות, אז אולי כדאי להיכנס קצת יותר לסרט עצמו. בנג'י, יש לי שאלה עליך.
בבקשה.
אתה מוכן?
כן.
אז בשבילי, מה שאני הכי אוהב בסרט הזה מבחינת זה שבניגוד לקורונה, אף אחד לא מרגיש כלום, אתה קצת מזיע, ואז פתאום אתה משתעל לזה פעמיים, ואז אתה נכנס לפרקוסים מטורפים, ואתה נופל על משהו, אוקיי? Okay. עכשיו אני אתן לך להחליט, מאיזה דמות הכי היית רוצה להיות? יש את הבחור שמשתעל בתוך הקולנוע, מדביק את כולם, יוצא החוצה, נופל על כל האנשים שמוכרים את הפופקורן, כל הפופקורן, אף לכל הכיוונים, הוא כזה משקשק על הרצפה. יש את ההוא שנמצא בחנות pet store, שהוא פתאום נופל על כל הפיש טנקס שלו, כולם נשברים, כל הדגים יוצאים החוצה, ואז יש כמובן את הרגע, אולי אחד הכי לא הגיונים, שזה קווין ספייסי, שהוא נמצא בתוך החליפה שלו, והוא כזה נופל ומתחיל. אז מי נפל הכי טוב? מי?
כמובן שהעובדה שלקחו את זה עד לאקווריום עם הנופלים, שהוא לא סתם נכון. יכל ליפול איפשהו בחנות, אבל היו חייבים להפיל את כל האקווריום, ולשים סקנה בחנות, שצועקת רודי, או מיי גוד, הוא לא ספק נכון. זוכה. זה נורא מעניין שאני חושב בשבילי עוד צנה אהובה, אבל אני חושב שאם הייתי צריך ממש להחליט הכי אהובה עליי בסרט, עשיתי קצת מחקר על זה, זה לא בתסריט המקורי, זה נכתב ככה on the day, כמו שאומרים, וזה בעצם הצנה של הישיבת קבינט, עם ה...
אוי, זה גדול.
ובאמת, באמת שאוט אאוט אדיר פה לשחקן שמשחק שם את ה-chief of staff, ג'יי-טי וולש, סיפור עצוב, הוא מת כמה שנים אחרי הסרט, בגיל צעיר, מת character actor למופת, ובעצם הוא והתסריטאי כתבו את כל המונולוג המשוגע הזה, של this is 2600 people, look at their faces.
הוא זורק את התמונות על הקיר, על השולחן, והם כזה מתפזרים, זה אחד הזיכרונות הכי חזקים שלי של הסרט, שהוא זורק את התמונות של האנשים, ואתה רואה אותם, look at their faces. מדהים. בוא נתן לקהל לשמוע את המונולוג המטורף הזה שנייה.
This Constitution of the United States, I've read it cover to cover. I don't find anything in it about vaporizing 2600 American citizens, but it does say several times that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process. So, a couple things before clean sweep is even considered. One, unanimous unwavering support for the president on this one, and I mean public. You're going to stand there shoulder to shoulder with him. He goes down, you go down. And the second thing is, I want an army of experts citing hundreds and thousands of lab experiments telling any idiot with a camera that there was no other way. You got that? No member of this government is going to go sneaking off to the Washington Post telling them how they were the sole voice of opposition. If there is a voice of opposition out there, I want him in here now. Those are the citizens of Cedar Creek. Go on, look at them. These are not statistics, ladies and gentlemen. They're flesh and blood. And I want you to burn those into your memories. Because those images should haunt us till the day we die.
כן, וואו, זה כל כך אינטנסיבי, שהסיפור הזה שזה נכתב ביום עצמו, אני, כלומר, אפשר להאמין או לא ל-Vanity Fair וכל השואו ביז פרס, אבל אני מאמין לסיפור הזה, כי הוא באמת עובר מצלמה.
וזה הסצנה היחידה של הבן אדם הזה, זהו, הוא לא מופיע בסרט הזה חוץ מזה, ואתה צודק, זה קטע מדהים, שנתנו את הנאום הכי טוב בסרט לדמות שאנחנו אפילו לא יודעים איך קוראים לו, זה קטע מאוד מוזר האמת היא, אבל אין ספק שזה עובד. עוד סצנות שמאוד אהבת?
אז אני חושב דווקא, אני חוזר לנקודה שאתה אמרת לגבי בימוי, ואתה יודע, עובר או לא עובר, זה שאלה אחת, אבל בשבילי יש פה כמה דרכים של איכשהו בחרו לצלם דברים שממש העצימו את זה, ובשבילי זה הצנה שלוקחים את האימא מהבית שלה ושמים אותה במחנה ריכוז סלש בידוד.
ממש טוב, ממש טוב, שהיא צריכה להיפרד מהמשפחה, זה היה חזק.
כן, ואפרופו בימוי, מה, יש שתי שורות דיאלוג, זה הכל המצלמה והזום אאוט של איך שהיא יוצאת מהבית, ורואים את השתי חיילים החייזרים האלה, ולוקחים אותה ורואים שזה בעצם המגרש בייסבול, שהם השתמשו במה שנקרא הבקסטופ, בגדר של המגרש בייסבול, לבנות את המחנה הזה, וזה פשוט, באמת, צנה בלי, אולי, בלי הרבה מילים, אבל בשבילי כזה ה-number three בכל הסרט.
רגע, יפה, number three, זה אומר שיש לנו number two ו-number one, או שכבר אמרת אותם?
בעצם כבר אמרנו, number two זה דונלד סאדרלנד עם מורגן פרימן, כשהוא מדבר על הראייה ההיסטורית שלו, ו-number one הולך ל-JT וולש, המונולוג ששמענו לפני רגע, כי אין ספק, זה מיוחד גם אפילו מבודד מהסרט, זה פשוט כל כך טוב.
כן, לא, אני באמת, אני מסכים איתך, אני ראיתי את הסרט עכשיו שלא ראיתי אותו הרבה שנים, אני חייב להגיד, הסצנה הראשונה היא מאוד חזקה, שמתרחשת באפריקה ב-67, ויש את הרגע הזה שחיילים חושבים שבאים להציל אותם, ואז בעצם הרופא האפריקאי קולט שזה בעצם פצצה ומוחקים את כולם, כי הם רוצים, ואז בדיוק אחרי שמוחקים את כולם, את רואה את הקופים רצים ביער, ושוב, זה בימוי פשוט מצוין, זה לא יותר מדי בולט, אתה לא, they're not hitting you over the head with it, אבל הקופים האלה משחקים תפקיד, ואגב, אני חושב שהקוף היה מעולה בסרט הזה, אני חושב שזה, הקוף הזה היה שחקן מעולה, אני לא אומר את זה בצחוק, כאילו, הוא שילב חמידות, אבל היה לו איזה, פתאום הוא היה שולף פתאום שיניים, נכון? אז היית פתאום קצת פוחד ממנו, אבל מצד שני הוא כל כך חמוד, ואתה יודע, הוא כאילו באיזשהו מובן הדמות הכי מפחיד בסרט, וזה, אבל הכל, איך הוא יורק בפרצוף של ג'ימבו, ושורט את ההוא, זה לא איזה דברים מטורפים, אבל good, great fucking monkey, good monkey work.
זה לגמרי נכון, לא חשבתי על זה, אבל הוא בעצם, הוא דמות נורא חשובה, הוא בעצם גם ברור, בצורה די ברורה, הוא באמת מייצג את הטבע, כמו שאת אומר, הוא לפעמים חמוד, והוא בסדר, והוא חבר עם ילדה, אבל גם הוא יפרק לך ולנשות את כל הצורה.
כן, הוא חמודי. זה, אני גם אהבתי מאוד, בכלל, אני בדרך כלל לא אוהב את הדברים האלה, זה לא משהו, אבל אני חשבתי שהשימוש במסוקים בסרט הזה היה ממש מצוין. אני בדרך כלל לא מהמתלהבים של סצנות אקשן וזה, אבל אני חייב להגיד שלא יודע, יש משהו באיך שהם צילמו את זה, הכל מאוד ברור, אבל זה גם מרדפים טובים, ולא יודע, יש משהו במסוק שהוא מאוד משמעותי פה, שלא יודע, עשוי טוב, עשוי טוב. אתה יכול לחשוב off the top of your head סרטים שניצלו נכון מסוקים? I'm trying to think, get to the chopper, do it now, commando, אבל...
או Tropic Thunder. לא, באמת גם אני לא יכול לחשוב על, על מרד... יש פה הליקופטר צ'ייס, פה בסרטים אחרים יהיה קאר צ'ייס, פה יש... ואת זה אני לא זוכר שראיתי בסרטים אחרים, זה באמת, מעל היערות שם בקליפורניה, זה באמת עובד מאוד מגניב.
כן, אין ספק. טוב, אי אפשר אבל בכל זאת, בלי קצת ביקורת, והאמת היא שאני חושב שהסרט הזה מחזיק מעמד בערך שעה ורבע, והכל מאוד הגיוני, כלומר, איך שהקוף מגיע, ולמה הם לא מצליחים לעלות את זה, ואז יש את הקטע בבוסטון, סצנה מעולה, זה שרנאי מנו רוסו ב-CDC, הם חושבים שזהו, מקבו אחרי כל האנשים, אף אחד לא נדבק, והם כזה, כולם מריעים, ואז פתאום הם מקבלים פאקס, שזה נחמד לראות מכונת פאקס, רואים פאקס, ואז הם כאילו קולטים בעצם, שיש מקום אחר שכבר 20 אנשים מתו, או משהו כזה, אבל הסצנה האחרונה של הסרט, אני פשוט בנג'י זה מגוחך, כי מה שקורה שם זה שדונלד סאדרלנד בעצם אומר לחיילים האלה להפיל פצצה שתמחק את כל העיר, סבבה, הגיוני לגמרי, הוא דונלד סאדרלנד הוא חתיכת חרה, יש את החיילים כאילו שאתה יודע צריכים להתחיל איך קוראים לזה בעברית, תמיד מלמדים לך בצבא, הצבא
פקודה לא חוקית בעליל,
הפקודה הלא חוקית בעליל, וכל המשבר המוסרי, do I follow orders או לא, ואז, עכשיו, אתה יודע, אתה לא יודע מה הולך להיות, זה סיכוי מאוד טוב שהבחור צ'יק הזה ימחק את, את כל העיר, ואז הוא מפיל את הפצצה, כמובן זה נראה כאילו הוא הולך זה, ובסוף הוא בעצם מפיל את הפצצה מעל הים, ולא קורה כלום, וברגע שזה קורה, אז פתאום מורגן פרימן מתעורר, ואומר, אוקיי, אני משתלט פה על העסק, I'm having you arrested, אני כאילו, פאק, בן אדם, לא היית אמור לעשות את זה שתי דקות לפני, כאילו, לא יודע, מה הולך שם בג'י?
אני מסכים, הם לא ידעו, הם נורא רצו את ה-C הזה, של השוט, כמו שאתה אמרת, לעשות פלשבק לשוט הראשונים של הסרט, של הפצצה הזאת מופלת, ואתה ממש חושב לרגע שהוא הפיל את זה על העיר, ואז על הים, והם ידעו שזה הקטרזיס כאילו הרגשי, ואין מה לעשות, כאילו, אז אני לא חושב שכאילו, באמת היה דרך אחרת לצאת מזה, למרות שזה באמת יוצא די גרוע. אבל לפחות הם, אני נזכר בסרטים של היום, הם לא מושכים את זה גם יותר מדי, אני חושב שהסרט מסתיים אולי דקה וחצי אחרי זה, סצנת בין רנה רוסו לדסטן הופמן, בלי נשיקה, וזהו, קרדיט.
Yeah, הסרט הוא מאוד טייט, אני מרגיש, אין לי את זה מולי עכשיו כמה דקות, אבל סרט זה, לא, שתי דק, שעתיים, אבל לדעתי, אני קשה לי לחשוב על איזשהו רגע שהייתי מוציא, או פתאום זה מתעייף ואתה מרגיש שנתקעת. אבל דבר אחרון לגבי ה... בנג'י, אולי אתה יכול להסביר לי, כאילו, מה, יש את הסרט הזה גם עם דנזל וושינגטון, אוקיי? מה, כאילו, אני בצבא האמריקאי, אוקיי? אני כל הזמן עושה מה שאנשים אומרים לי, כל הזמן עושה, כל הזמן, כל הסרט הזה, אתה יודע, מורגן פרימן יש לו חששות, ואז מגיע דונלד סאדרלנד, הוא אומר, that is an order, Billy, and you will follow my orders. והוא כמובן עושה מכל... ואז פתאום הוא אומר, I'm relieving you of your duty, כאילו, מה החוקים פה בעצם? אני זוכר שיש סרט הזה עם דנזל וושינגטון, מי עוד, איך קוראים לסרט הזה? עם גם בצוללת? אבל כאילו, מה הקטע פה? כאילו, מה? זהו, כל אחד יכול פשוט להחליט שהוא משתלט על ה... כאילו...
אני חושב שכל קצין יכול לעשות את זה לקצין אחר, אם הם עוברים על החוקה. כאילו, זה היה בייסיק, כאילו, בצבא האמריקאי. אז לכן הם תמיד אומרים שבעצם דונלד סאדרלנד עשה פה הפיכה לא דמוקרטית, כי הוא לא יודע את הנשיא, ואין פה שליטה אזרחית של הצבא, אז כן, אז למה בילי לא עשה את זה 5 דקות לפני? שאלה טובה.
טוב, בסדר. אבל זה מצחיק, כי היום אני מרגיש עם הטכנולוגיה, כאילו, אתה לא יכול לעשות דברים כאלה, נגיד, לא יודע, אם אני אדמין של הוואטסאפ, אז כאילו, אתה לא יכול לקחת לי את זה, אני שולט, אם אני בזום ואני עושה לכולם מיוט, כאילו, פאק יו, אני, אף אחד לא יכול לקחת לי את הכוח העל הזה של הגנרל, אבל טוב, זמנים השתנו. יש משהו בסרט שאתה, לא יודע, מה, אמרת בהתחלה, שרק התחלנו, ש-it didn't age well, אז מה לדעתך, פתאום אתה רואה את זה היום, זה נראה לי קצת מיושן.
לא משהו בסרט עצמו, אבל עוד פעם, וקונטייג'ן מראה את זה באיזושהי צורה, של היום, או אפילו ב-90s, לבחור לעשות שזה וירוס, שוב, בשונה למשל הקורונה שאופפת אותנו היום, שזה לא מאורע גלובלי, אלא זה עיירה אמריקאית קטנה. זה, כן. זה מוזר, זה מנתק, כאילו, ועוד פעם, יש את, להבדיל, עוד פעם לחזור למשל, היום השלישי, Independence Day, יש שם את הרגע שכל העולם בעצם, נכון? ואתה רואה את פריז מושמדת, ואתה רואה את פסל החירות מושמד, או whatever. פה הבחירה של התסריט, והבחירה הקולנועית, לספר הכל, זה בעצם סרט מאוד מאוד קטן, הוא חוץ מהמסוקים, הוא כמעט מחזה.
אני מסכים איתך, ובגלל זה אני אוהב אותו, אני בדרך כלל אוהב סרטים קטנים שהם כמו מחזה, שהדיאלוג זה מה שמניע אותם. עוד שני דברים שאני לא אהבתי, מוזר לי נורא שהאחוז התמותה הוא 100%. כאילו, נראה לי זה קצת overkill, כי זה יוצר מצב שברגע שמישהו נדבק בסרט, אין כל כך מתח בקטע של, זהו, הוא הולך למות, כאילו אין. הבן אדם הזה הולך למות. נדבקת, אתה הולך למות. במובן הזה, Contagion נראה לי קצת יותר זאבק. כאילו, אתה יודע, כל המתח שיש היום עם הקורונה, אין את זה במובן הזה, כי זה כאילו, הווירוס הזה הוא יותר מדי רע, וכמובן שגם בגלל זה, ומורגן פרימן מסביר את זה בסרט, שזה לא התפשט, כי, אבל לא יודע, מוזר לי שהם עשו את זה כל כך קטלני. עוד דבר, אגב, ששכחתי להגיד מקודם, שנורא הצחיק אותי, שמת לב איך קווין ספייסי נראה רגע לפני שספוילר אלרט הוא מת? אתה ראית את הפנים שלו?
כן.
הכל כאילו אדום, הוא מדמם מהעיניים, הוא מדמם מהאף, הוא מדמם מהאוזניים, כאילו הבן אדם פאקינג גמור, אוקיי?
כן.
עכשיו, fast forward half an hour, אתה ראית את רנה רוסו? שהיא גוססת? קצת, יש לה איזה, לא יודע, איזה קצת... איפור אדום ככה בין ה... ופה אני רוצה להגיד הביקורת השנייה שלי על סרט, שזה באמת העניין המגדרי פה הוא מאוד בעייתי. רנה רוסו היא כביכול בתחילת הסרט אישה עצמאית וחזקה שעזבה אותו, והיא עכשיו לקחה את התפקיד כאילו הבכיר יותר משלו ב-CDC, אבל ברגע שמתחיל המשבר זה פשוט מזעזע, היא עושה כל מה שהוא אומר, והוא פשוט מתחיל to boss people around, והיא כזה הכי little wife, רצה לעשות כל דבר שהוא אומר. זה, לי זה, עכשיו שבצפייה זה, זה צרם לי מאוד.
כן, 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 לגמרי. הדבר שצרם לי בצפייה, ולא חשבתי על זה, בפעמים הקודמות שראיתי את הסרט, אבל עכשיו גם באמת עם קורונה, אנחנו קצת יותר חכמים, אז כמובן השעון פה, הוא כאילו, הוא משוגע. שכאילו קובה גוני ג'וניור יש לו את הקוף והוא במעבדה חצי שעה וזהו, יש חיסון.
I got leaders of it. כאילו, what the fuck? אנחנו בקושי מצליחים להביא פה מטוסים. מטושים? איך אומרים? מטושים? והם פאקינג מכינים leaders של... אגב, גם, תקן אותי אם אני לא טועה, אבל היום... ואגב, ברור שהמדע בקונטייג'ן היה הרבה יותר מדויק, אבל זה הכל מופרך לחלוטין, נכון? כל הרעיון הזה, שאם אתה רק מוצא את ההוסט, אז יהיה לך את התרופה, זה נכון? כאילו אם היינו מוצאים עכשיו את ה... איך קוראים לזה? פנדולין? אגב, הסתכלת על פנדולינים?
פנגולינים. כן, הם מגניבים, יש להם שריון.
כן. אז האם היינו מוצאים את הפנגולין שנתן את הקורונה הראשון, אז זהו, היה לנו תרופה? לא, נכון? זה שטויות.
זה קרה לפעמים עם וירוסים מסוימים, כי מה שקורה שאותו פנגולין, שממנו גם הווירוס כנראה עשה את ה-species jump לבני אדם, הוא כנראה עדיין חי. כלומר, הקורונה לא הרגה אותו. אז המערכת החיסונית שלו והנוגדנים שיש לו, לפעמים עוזרים לייצר חיסון. אבל זה לפעמים, וזה לוקח זמן, וזה רק נותן לך עוד קצת מידע לגבי הווירוס, זה לא כמו שבסרט הזה, שזה בעצם הדם של הקוף הזה הוא איזשהו תרופת פלא.
אני אגיד לך יותר מזה, זה כל כך מגור... שני דברים, אחד, ברור לי שזה לא נכון, כי גם היום יש מסתובבים אנשים שהחלימו, ולדעתי כי יש כבר בדיקות ויש נוגדנים, ואני לא שמעתי מאמר אחד של מדען שאומר שאולי אפשר לקחת את הנוגדנים האלה מהאנשים שהחלימו ואיכשהו... ודבר שני, הם מתייחסים לדבר הזה שהוא מכין בתוך המצטפוזים הזה שהם קוראים לזה בסרט, זה, זה, זה לא חיסון, זה תרופה. כאילו, זה, זה, זה מופרך לחלוטין, לא? כאילו... אנחנו מקווים שתוך שנה וחצי יהיה חיסון לקורונה, אף אחד בכלל לא, אתה יודע, מה פתאום, כאילו חיסון, תקן אותי, אני לא טועה בנג'י, אבל ברגע שיהיה חיסון, זה לא אומר שאתה מביא את זה למישהו שעוד שנייה גוסס מקורונה וזהו, הוא מחלים.
נכון, נכון. ועוד פעם, בתוך הקונטקסט של הסרט, זה אמור להיות החיסון שהם היו מביאים לחיילים, אחרי שהם הפילו את הבאג הזה, לחיילים האמריקאים, לכן הצבא האמריקאי פיתח לזה חיסון, אז זה היה רק חיסון שאתה מקבל לפני, כי זה מה שהצבא היה צריך, אולי מפתח משהו אחר.
כן, ואגב זה מעניין, כי לדעתי יש פה משהו מאוד מעניין על החברה האמריקאית היום, אני מרגיש שהם באו, והם בטח קראו קצת על ה-CDC, ואמרו אוקיי, בשביל הסרט, בשביל שיהיה דרמה טובה, בשביל שיהיה מה שאני צריך לעשות, אני פשוט על הזין שלי כל המדע הזה, אני הולך לעשות מה שאני רוצה, נכון? ולעומת זאת אני מרגיש שקנטייג'ן, יש שם ממש סצנות שהם כאילו מקריאים לי מהדף של ה-CDC, כלומר אני מרגיש שהיום יש איזשהו צורך, לא ברור לי, קשה לי לשים את האצבע, כאילו להיצמד יותר לעובדות, אבל בסופו של דבר אנחנו צופים בסרט, אנחנו לא, ולכן אני מרגיש שאולי הסרט הזה כל כך יותר טוב מהסרט קנטייג'ן, בגלל שהוא לא מרגיש צורך, אתה יודע, להיות נכון. לא יודע, אולי זה הטוויטר קולצ'ר של היום, שהבמאים של הסרטים של היום פוחדים שכל מיני סמארט אסס בטוויטר יגידו, אבל מה אתה לא יודע שהחיסון לא עובד ככה? כאילו, לא יודע, זה מעניין, זה מעניין.
כן. זה באמת מעניין מה בתרבות השתנה, באמת אנשים כמו ניל דגראס טייסון בטוויטר כנראה פשוט הורסים לכולנו.
כן, הוא נהיה קצת טמבל. טוב, בנג'י, יפה. שרדנו את Outbreak, קיבלנו את המאג'יקל חיסון. אגב, שמת לב, בכל הסרטים, שתמיד שיש מגפה, אתה חייב, קודם כל אנשים מזיעים בטירוף, ואחרי זה יש סימנים אדומים על הפרצוף וזה.
כי זה המייקאפ היחידי כנראה שהם יכולים לעשות.
כן, נכון. בנג'י, any closing words?
There you are.
There you are. מי שלא יודע, זאת הילדה הקטנה, איך קוראים לה?
בטסי.
לא, בטסי זה השם שהיא נותנת לקוף.
נכון, נכון, לא זוכר.
בטסי is my best friend, I love בטסי, I feed her apples.
בטסי זאת הקוף שהילדה רואה. טוב, יפה, אז במילים אלו אני רוצה להודות לך בנג'י שדיברת על באמת אחד האירועים התרבותיים הכי חשובים בהיסטוריה של האנושות, הסרט Outbreak מ-1995. אני מקווה שבשבילכם, צופים יקרים, זה היה הפוגה מחדשות הקורונה הבלתי נגמרות, קצת ניסינו לעודד אתכם, אגב, הסרט הזה גם מאוד מעודד, כי בוא נגיד שהמגפה הזאת גורמת לקורונה לראות כמו צינון קל, אז תודה לכם, ואנחנו עוד נשתמע בקרוב, יש לנו עוד כמה פרקים בשבועות הקרובים שיצאו, גם פרק שאתם הולכים להשתתף פה פעולה, פרטים בהמשך, אז תודה לכם ותשטפו ידיים ואל תצאו מהבית.
אוקיי, בומו.